כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
באמצע הצבע מדברים כדורסל עם נמרוד כהנוב וחברים.
שלום לכולם, מה שלומכם? ברוכים הבאים לעוד פרק של באמצע הצבע, פודקאסט הכדורסל של כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אנחנו הולכים לדבר על הפועל תל אביב והרשמים מהמשחק הראשון של איתודיס בקבוצה. נדבר על מכבי תל אביב בניצחון החוץ הראשון שלהם, העונה ביורוליג מול אלבה ברלין. נדבר על הנבחרת אחרי חלון מאוד מאוד מוצלח, מה המסקנות שלנו להמשך. נדבר באירופה על פריז, בייר מינכן, איזה קבוצה מפתיעה תישאר בטופ האירופי עד סוף העונה. ב-NBA אנחנו הולכים לדבר על שחקן או קבוצה, מי ההוטייק שלנו, וכמובן נסיים עם משחקון, תישארו איתנו, אנחנו מתחילים.
הנושא המרכזי.
בוקר טוב חברים, שבת שלום, אנחנו מה שנקרא ערב של כדורגל, בוקר יום שישי. אנחנו, האמת אני שם לב שהרכב הזה נהיה כבר הרכב הכמעט קבוע שלנו. איתי פה באולפן נמצאים גיא צוק, בוקר טוב גיא.
בוקר אור.
ודור פישר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב. שמתם לב, נכון? כאילו גם בשני, זה הפרק השלישי ברציפות שאנחנו מקליטים בהרכב הזה? או שזה...
בפרק הקודם היינו גם עם רז.
נכון. אבל לפני זה היינו נראה לי זה.
יש מצב.
לפני זה דעתי זה היה בלי גיא.
לא נכון. לא נראה לי. לא משנה. אני, משום מה, ההרכב הזה, השלישייה הזאת, היא נראית לי...
השלישייה יחסית נפוצה.
כן, בדיוק.
בקרב הפודקאסט.
אני מציע שנקפוץ ישר לעניינים, ודרור, תכלס, אנחנו חזינו, ככל הנראה, בחילוף מאמנים מאוד, נקרא לזה תקשורתי. אתה יודע, יש כאלה שיקראו לו לא תקשורתי, אני חושב שהוא היה קצת מעט תקשורתי. עם ההגעה של איתודיס להפועל תל אביב, ורעש מאוד מאוד גדול, ואתמול ראינו את הפועל תל אביב משחקת מול אולם, הגרמנית, במשחק שהיה צמוד בסוף שלו, נדבר עוד רגע על המשחק עצמו, שבסוף הפועל תל אביב מפסידה. תגיד לי אתה, מה הרשמים הראשונים שלך? למרות שכן, יש עוד כל מיני דברים שצריך לסייג עליהם, אבל מה אתה אומר בינתיים?
הרשמים עד כה זה פשוט, כאילו, ראית את הפועל תל אביב מבולגנת כמו שהיא תמיד הייתה מבולגנת, אבל קצת פחות סדר ממה שהיה בתקופה של דדס, או כשדדס היה על הקווים, כי דדס יותר ידע מה הוא רוצה ומה הוא יכול להפיק מהשחקנים שלו. איתודיס החליט במשחק הזה, זה משחק שנותן אופציות או ניסיון לכולם, או לפחות למי שאני חושב או מעדיף או מדמיין את עצמו יחד איתי, לפחות גם באירופה, וצריך גם לומר שזה המשחק האחרון של הפועל תל אביב, סגל ב'. היה להם בהתחלה את בנטיל, אנגולה וכו וכו. הלכו, הגיעו בלייקני, מוטלי גם הלך, הגיעו בלייקני ומרקוס פוסטר פתאום התעורר, דברים כאלה. ביום ראשון יהיה בסגל גם את ג'ונתן מוטלי על הנייר ואת ים הדר בפועל. אז אנחנו לא יודעים איזה הפועל תל אביב אנחנו נראה, ומה אנחנו נראה? פה ראינו ניסיון של סוג של לחזור למקורות, מבחינת מי שמוביל את הקבוצה, שזה מרקוס פוסטר ופטריק בברלי, ואחר כך, כאילו בלקראת הסוף, כשהבינו שזה לא הולך, אז בוא נגיד שהיה שם לחץ יותר גדול לנצח מאשר בדרך כלל, וזה הורגש.
אני אוסיף על העניין של סגל ב', סגל א', שאני ממש לא פתוח שזה סוף פסוק כרגע. אנחנו שומעים את הדיבורים על בברלי שהוא קצת מאסס בלחץ מהבית, ועם ההגעה של ים הדר אז גם ג'ו רגלנד, שמלכתחילה המעמד שלו היה מעורער, מערך מהשנייה שהוא נחת פה, אז גם אי אפשר לדעת מה יהיה. מניח שאחד מהם יעזוב בקרוב, אם אתה אומר לי ששניהם יעזבו,
אתה לא תיפול מהכיסא.
וזר חדש יגיע.
תוסיף את נועם יעקב גם.
כן, בדיוק. אז אני גם לא יופתע. ואני חושב שכל עוד אנחנו לא נראה סגל של הפועל תל אביב שלא משתנה חודש, נגיד את זה ככה, חודש בלי עזיבות, חודש בלי החתמות, עד שלא נראה את זה קורה, אז אנחנו נראה הרבה פעמים את הבלגן הזה.
זה יפה שאתה נותן לזה חודש.
אני אומר, בוא נגיד, אני לא רואה את זה קורה לפני פברואר.
לא, אין סיכוי.
אז כאילו עם כל השינויים האלה הם באוויר, אז אני חושב שיקח זמן עד שזה יקרה. בליגה זה יספיק, כי אתה גם ככה רושם חמישה זרים, אתה יכול לרוץ עם אותם אנשים וזה יהיה בסדר. ביורוקאפ יהיה את המעידות האלה פעם ב... נגיד לך שזה מה שימנע מהם בסופו של דבר לזכות ביורוקאפ, לא, הם יכולים לנצח גם בלי ביתיות, צורך העניין. אבל זה יכול להשפיע על האם הם עולים אוטומטית או צריכים את הפליי.
צריך להסתכל על המשחקים האחרונים, בעיקר המשחקים שהפועל תל אביב הפסידה, ולראות שהמשותף לדעתי לכולם, למעט בדלונה, זה שלא היה את ג'ונתן מוטלי. וג'ונתן מוטלי זה הסנטר הבכיר של הקבוצה, השחקן הבכיר של הקבוצה.
כן, ג'ונתן עליו, מוטלי.
עליו גם ככה, גם איתודיס התבסס.
נכון.
זה לא, הוא השובר שוויון האמיתי של הקבוצה הזאת.
ג'ונתן מוטלי הוא שחקן טופ יורוליג, זה לא משנה איך נהפוך את זה. הוא באמת שחקן שצריך לשחק בקבוצת יורוליג. זה שהוא הלך להפועל תל אביב, זה, זה הצעה, מה שנקרא, מאוד לארג'ית של אופר ינאי. אנחנו כולנו יודעים, כולנו, אנחנו לא, לא מסתירים את זה, נכון. כן?
גם הוא לא, גם אופר ינאי, כלומר.
ברור.
זה השאיפה.
כשההפסדים מגיעים בלי ג'ונתן מוטלי, מבינים את החשיבות שלו.
נכון.
ומבינים שקבוק לא פחות מתאים לקבוצה כרגע, או גם מכל בחינה. מבינים שמרקוס בין גם זה בינגו, כי אתמול מעבר ל...
לנתונים, הנתונים הבסיסיים שלו, הם לא...
הנתונים הסטטיסטיים שלו לא היו מאוד מרשימים.
נכון.
אבל הוא נתן 20 דקות של פתיחה, של... אפשר להגיד מופע הגנתי, ואפשר גם לא להגיד מופע הגנתי, אני אומר מופע הגנתי. הוא בצבע לבד, זה כוח שאף אחד לא רוצה להיכנס לצבע אפילו. זה כמו הוומבי של ישראל.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, שמרקוס בינגם, יצא לי, בדיוק אתמול האמת, יצא לי לדבר על זה עם, עם חבר, הייתי אתמול במילואים, יצא לי לדבר על זה עם חבר איזה שעה ומשהו בנסיעה חזרה למרכז, והצורה שבה... הוא דיבר על מרקוס בינגם בתור מישהו שאין לו, אתם יודעים, כאילו מבין כדורסל, אבל הוא לא מאמן או משהו בסגנון, אלא בתור איזשהו אוהד, ואתה שומע כמה הערכה יש לאנשים שגם אם הידע שלהם בכדורסל הוא לא סופר רחב או דברים כאלה, הם מעריכים ומעריצים את מרקוס בינגם, גם אם הם לא עדי הפועל חולון או גם אם הם לא עדי הפועל תל אביב. ואתה שם לב לכמה מרקוס בינגם, בכל קבוצה שאליה הוא יכול להגיע, הוא משמעותי. כאילו, בהפועל חולון הוא עשה הכל, ליטרלי, ובהפועל תל אביב הוא התרכז אך ורק במה שיעזור לקבוצה כרגע. יכול להיות שיהיו שינויים בהמשך, אבל כאילו כרגע הוא התמקד בפוקוס ההגנתי.
בגלל שלהפועל תל אביב יש כל כך הרבה כוח אש, מתקפים, אז אתה לא
נכון?
צריך להסתמך עליו מהרגע הראשון.
נכון.
פשוט מה שנקרא פלאג אנד פליי.
בדיוק.
כנס, תעשה מה שאתה יודע. וכן, התחלה מבטיחה.
אם משהו שצריך לבוא באוכריה של הפועל תל אביב ולזכותה של אולם ושל בן שרף, שכפרה עליו, נתן את המשחק הכי גרוע שלו, אולי אפילו בקריירה, לא בקריירה, היה לו בלאומית משחקים רעים יותר, אבל בקריירה המקצוענית, ברמה הגבוהה יותר, הצליח לעשות תכף מה שהוא רוצה. חלק מהעניין הזה זה שבין גם לא היה למגרש, אם לומר את האמת, כל שחקן באולם, חוץ מנועה אסנגה, פחד להיכנס על בינגם. ונועה אסנגה שים את המשחק הזה עם 20 ו... מדד 26. אבל הנתון היה... השני שאני רוצה לדבר עליו, המרכזי יותר, זה הריבאונד. בסוף המשחק, הפועל, לקראת סוף המשחק, ראינו את הפועל תל אביב לא מצליחה לקחת ריבאונדים בהגנה. אולם סיימה את המשחק הזה עם נתון הזייתי של 23 ריבאונדים בהתקפה, לעומת 21 בהגנה. זה
נתון הזוי, זה נתון הזוי.
היא לא קבוצה גבוהה, היא נמוכה יותר מהפועל תל אביב, ברמה קיצונית, אבל הפועל תל אביב חייבת לקחת ריבאונדים כדי לנצח משחקים. אני לא יודע כמה נקודות הזדמנות שנייה יש, זה לא סטטיסטיקה שקיימת ביורוליג או באתר של היורוליג, אבל ככל הנראה הרבה מאוד נקודות הגיעו מהזדמנות שנייה, כמו השלשה של פלאמר, שקבע 80-79.
אני חושב שהדבר המשמעותי, לפחות בהקשר הזה שדיברת עליו, על ריבאונדים בהגנה, אני גם כמעט בטוח שהיה לנו את הדיון הזה על מכבי תל אביב שנה שעברה, או לפני שנתיים. ריבאונדים בהגנה לא קשורים לגובה. ריבאונדים בהגנה קשורים למשמעת וקשורים לרצון. אלה שני הדברים שמשפיעים על ריבאונדים בהגנה. אם אתה רוצה לקחת ריבאונד בהגנה, אתה צריך לתפוס את הבן אדם שלך, להעיף אותו מהצבע, ולעשות בוקס אאוט. פה זה מתחיל, פה זה נגמר.
נכון.
It's that simple. אין פה שום דבר אחר. השחקנים של הפועל תל אביב פשוט לא, כנראה עדיין לא הגיעו לשלב הזה בקצל, שבו אתה, יש לך מאמן שצורח עליך שאתה צריך לסגור לריבון, אחרת אתה תשב על הספסל. כנראה שהם איפשהו פסחו על הצעד הזה.
אבל דרור באמת הדגיש את הצד השני, שגם אולם לא לקחה את הריבונדים שלה בהגנה, ואנחנו ראינו את זה בדקות האחרונות, ממש חוזר על עצמו, איך להפועל יש הזדמנות אחר הזדמנות, להשיג נקודות בהזדמנות שנייה, שלישית, רביעית, וכו, והיא לא עושה את זה.
עם כל הכבוד לבן שרף, זה יותר הפסד של הפועל תל אביב מאשר ניצחון של אולם. גם מבחינת הצעדים של פוסטר בסיום, גם מבחינת כמות השלשות הלא נורמלית שבברלי רצה לזרוק לבד, גם מבחינת המהלכים שהגיעו לסיטואציה שפועל תל אביב לא מצליחה לקלוע בשתי הדקות האחרונות, ועל זה איתודיס יהיה צריך לשים את הדגש.
אתם יצאתם אבל עם איזושהי נקודה חיובית מהמשחק הזה?
אמרתי לך את הנקודה החיובית שלי.
בינגם.
מרקוס בינגם.
לא, בסדר, דרור, אני מדבר על לא על משהו ספציפי, על שחקן. מדבר על הקבוצה. נדבר על הנערף מה? כאילו, את בינגה מביאו עכשיו סבבה.
אתה רוצה נקודה חיובית...
קבוצתית, באופן כללי, כן.
קשה לרדת מכאן.
וואה. אוקיי, גיא, יש לך איזה משהו שעולה לך למוח? כאילו למעט בינגה ושאי אפשר לרדת יותר נמוך מזה דרור?
אפשר.
אפשר. קודם כל אפשר.
אפשר.
מה, להפסיד לטריפל סופות?
גם. להפסיד לנערף מלא, ליצור נתניה? לא חסרים, לא חסרות דמעות.
לא, אני אומר לך סגל מלא, עכשיו יש לך גם את מדר וגם את מוטלי, שזה שני שחקנים שהם רמה גבוהה ביורוקאפ, או לפחות אמורים להיות רמה גבוהה ומעלה. להפסיד איתם זה יותר מביך מלהפסיד עם בלייקני.
נגיד רגע מילים על ים אדר?
יאללה.
שמע, אני לפני איזה שבועיים נתקלתי בכתבה נהדרת במאקו, שדירגו את 25 את האלבומים הכי טובים במאה ה-21, ספרים הכי טובים במאה ה-21, סרטים, סדרות וכו. אז הבאתי לכם 25 את הרגעים הכי מעניינים בהפועל תל אביב בשבוע האחרון.
ואיפה ים הדר מדורג שם?
תראה, אולי מוטלי הוא יותר, החזרה שלו היא יותר שובר שוויון ותהיה לזה משמעות יותר גדולה לקראת ההמשך, אבל ים הדר זה באמת כאילו רגע ענק. מבחינת הפועל תל אביב, גם אם הוא לא הצליח ולא היה כל כך מאופס בשנה האחרונה בקבוצות שלו, וגם אם, אני אגיד את האמת, אני לא יודע מול כמה קבוצות הפועל תל אביב באמת נלחמה איתן על ים הדר בשלב הזה, אני חושב שזה יכול להיות מאוד משמעותי, בטח בליגה, שחקן ישראלי ברמה הזאת, וגם ביורוקאפ, כאילו הוא יכול לקבל הרבה דקות כמוביל כדור, בטח עם ההיכרות שיש לו עם איתודיס והאמון היחסי שנוצר בכמה חודשים שלהם ביחד בפנר. אז אני חושב ש... אתה יודע, אפשר להגיד כמה הוא היה מתאים למכבי. מכבי באמת הייתה בתמונה, באמת. אני חושב שלהפועל הוא יותר מתאים ממה שהוא היה מתאים למכבי.
גם ים הדר התחיל את הצמיחה של הפועל תל אביב.
נכון.
זה לא רק את שלו אישית. גם הצלחה קבוצתית הגיעה תכלס בעזרתו.
נכון.
אולי גם בעזרת הכסף שנכנס מפרטיזן מגרד, אני לא יודע. לא התעסקתי בבוררות שם. אבל הוא עכשיו כאילו מגיע לסיים את מה שהוא התחיל. זה קצת מזכיר באיזשהו מקום. לא יודע, זה שחקן שפשוט חוזר הביתה ורוצה לקחת אליפות אחרי שהוא כביכול הצליח בחול או נכשל בחול. והם אדר הצליח ונכשל בחול.
אז זה בדיוק גם השאלה ש... שאלה האחרונה כזה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, זה... האם לפי דעתכם ים הדר בסופו של דבר, בנקודה שבה הוא נמצא בקריירה, אחרי שלוש תחנות יורוליג, אחרי שהוא היה השחקן הצעיר המצליח ביורוליג, אחרי שהגיע לקבוצות בעלות שם, בין אם זה פרטיזן, בין אם זה פנרבחצ'ה, אתם לא חושבים שהצעד אחורה הזה בסופו של דבר יכול להזיק לו לקריירה?
אני חושב שזה לא אידיאלי וזה לא משהו דמיין שאת שנת 2025 הוא יתחיל כשחקן הפועל תל אביב. מצד שני, יכול להיות שעוד חצי שנה הפועל תל אביב תהיה קבוצת יורוליג, וגם ים הדר שוב יהיה שחקן יורוליג, בתפקיד יותר משמעותי ממה שהיה בקבוצות הקודמות שלו. ואז מהבחינה הזאת הוא הרוויח.
מה שגיא אמר.
אוקיי. זה היה...
אין לי מה להוסיף.
אמונה שלמה, מה שנקרא. טוב, אז נעבור לדבר על השכנה התל אביבית, שאתמול שיחקה מול אלבה ברלין. גיא, אפשר, יש שיגידו טיול בפארק.
כן, אתה יודע, זה נהיה כבר עניין כמעט קבוע מול אלבה ברלין, שרוב קבוצות היורוליג חוגגות עליה פעמיים בעונה, אבל עדיין אתה לא רוצה להיות אחת מהכמה קבוצות שאלבה מנצחת אותה, כי בכל זאת זה קורה. ראינו את ההפסד ההזוי של מילאנו לבאמת סגל חסר של אלבה לפני איזה שבועיים. אז מבחינת מכבי תל אביב זה סימון וי הכרחי. אתה יודע, גם בלי תמיר בלט, אנחנו יודעים כמה הוא משמעותי לקבוצה הזאת. אז רוקס יוקובייטיס לקח צד קדימה, באמת את המשחק הכי טוב שלו עד עכשיו במכבי, 24 נקודות ב-11-14 מהשדה. אז באמת זה צד מבורך מבחינתו. גם החזרה של ריברו, הוא לא שחק הרבה, שחק 15 דקות, 8 נקודות. הוא סופר משמעותי בשביל מכבי תל אביב, וגם זה שהמשחק היה צמוד, לא היית צריך לשחוק אותו. עכשיו נגיד שמכבי תל אביב מחכה לעכשיו שבוע כפול ביורוליג, עם פריז וברצלונה, בסיומו יש דרבי תל אביבי, ולפניו אנחנו מקליטים בשישי, אז נגיד שבמוצש יש משחק ליגה מול רמת גן, אז יכול להיות שריברו יקבל מנוחה קצת לפני התקופה הזאת, אבל עצם זה שהסגל מתחיל להבריא, זה מאוד משמעותי, כי עם כמה שאפשר לבוא בהאשמות לבניית הסגל ועל ההנהלה, בסופו של דבר הפציעות, זה שכל שנייה מישהו נפצע ומישהו חוזר ומישהו הולך, זה משבש למכבי תל אביב לגמרי.
אני חושב שמכבי תל אביב, הניצחון הזה הוא גם טוב לנפש, במיוחד.
הקלה, כאילו.
זה הקלה, כן, ראינו אותה מתפרקת נגד מילאנו בשבוע שעבר, ומתפרקת נגד היווניות לפני כן. בעיקר ברגעים האחרונים, ועכשיו היא לא הייתה צריכה להגיע לזה, למרות שהיא הפסידה את הרבע האחרון שהיה לפרוטוקול בלבד. אבל הדבר היותר משמעותי זה לא יודע לומר מתי, אבל אם בכלל, אבל ככל שהפיקוד העורף מאפשר יותר, והכנסת קהל ודברים כאלו, אולי היורוליג יראה לנכון להחזיר משחקים לישראל. ומכבי תל אביב, לדעתי זה הגורם, סליחה, אופר עיניי זה הגורם המרכזי שילחץ על זה, אבל מכבי תל אביב זה הגורם השני הכי מרכזי שילחץ על הדבר הזה, והוא הגורם שאולי גם יכול לגרום לדבר הזה לקרות, ואם זה קורה, אז מכבי תל אביב שווה מלחמה על הפליין. בלי שזה קורה, מכבי תל אביב עדיין נשארת, נלחמת על כל ניצחון מעבר לטיול בפארק נגד אלבה ברלין. וזה גם עם כל הפציעות ודברים כאלו והכל, ההיכל שווה 10 נקודות גם בשביל הפועל תל אביב בקהל מלא, וגם בשביל מכבי תל אביב בקהל מלא, וזה מה שלדעתי אפילו שתי הקבוצות צריכות להישאף אליו, כי גם הפועל תל אביב רואים כמה חסר לה הקהל שלה, והיא מפסידה למשחקים על האנרגיות.
זה נכון, תשמע, בסוף אנחנו ידענו את זה ואמרנו את זה גם בשנה שעברה, כלומר תוך כדי הקמפיין של השנה שעברה, מכבי תל אביב בלי הקהל שלה היא קבוצה שפשוט חסרה אני קורא לזה השחקן השישי, שזה הקהל. כאילו, אנחנו כולנו אומרים את זה, אנחנו כולנו יודעים את זה. יצא לנו להיות בנוקיה, אני משאר כולנו באיכל מנורה, סליחה. איכל מנורה במשחקי יורוליד.
שמנורה מבטחים לא יתביעו אותך.
כן, אני בגלל זה תיקנתי את עצמי. במשחקי יורוליג עם הרבה מאוד משמעות, וזה כוח מאוד מאוד מרשים, ויש באמת אווירה מאוד מאוד מחשמלת. רואים שבאמת מכבי תל אביב, במשחקי בית מלאים בעלי משמעות, מצליחים להביא את עצמם יותר לידי ביטוי. אני מקווה שגם הם יחזרו באופן כללי, לא רק התל אביביות, אלא באופן כללי כל המפעלים האירופיים יחזרו לארץ. אני פשוט לא חושב, מנקודת המבט שאני מסתכל עליה, נקרא לזה גם מבחינה צבאית, כן. אני לא חושב שזה יקרה העונה, אני מאמין שזה יקרה בעונה הבאה. זו השאיפה וזו התקווה שלי, אני כן רואה את זה קורה, כי דברים זזים, לאט לאט. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה להגיד לעצמה, סבבה, זו הייתה שנה, נגמרה, חזרו משחקי הבית, יאללה הפועל. כאילו, יאללה מכבי, אבל יאללה הפועל.
במובן, כן.
כן.
אני די, כאילו, יש לי תחושה טובה דווקא.
וואלה.
כי עיקרון, התירוצים ממש טובים ללמה להביא, ו גם גם ליורוליג עצמו,
אם עכשיו יש אינטרס.
יש אינטרס.
נכון.
בספציפית עכשיו בשיחה על מכבי תל אביב, יש אינטרס למועדון הרבה יותר גדול לבוא ולעשות את זה, כדי להראות, היי חבר'ה, אנחנו יכולים לערך פה משחקים, אל תשאו אותנו.
מה האינטרס של היורוליג?
עוד קהל.
מכבי תל אביב בסוף כסף. זה, כן, זהו, בדיוק. מכבי תל אביב מכניסה הרבה מאוד כסף במשחקי הבית שלה. אתה יודע, זה בילבורד, זה הרבה... בדיוק, כאילו, צרכני מכבי תל אביב הם צרכנים גדולים. בוא נגיד את זה ככה. מי כמוך יודע.
כן.
אגב, גם העניין ביורוליג לדעתי יורד כשהוא משחק בבלגרד. לא, כאילו, כשמכבי תל אביב משחקת בבלגרד. מי ירצה לראות? כאילו, סבבה, אני רואה משחק אימון נגד אולימפיאקוס.
בדיוק. מה זה מעניין אותי? נכון, אני מסכים איתך. מסכים איתך. אני רוצה שנעבור, אבל נדבר גם על, על נושא קצת יותר משמח,
כן.
שזה נבחרת ישראל. שעלתה ליורו-בסקט בשנה הקרובה, יופי-דידו, כל הכבוד. שני משחקים, שני ניצחונות, גם יש שיגידו די מרשימים בצורה שלהם. ים הדר כיכב בשני המשחקים, קיבל את המפתחות מבית הלחמי בצורה מלאה, והחזיר, באמת, החזיר את השם שלו, והראה באמת את היכולות שלו בשני המשחקים האלה. ווואלה, יש לנו, אנחנו מפעילים בפעם ה... כמה ברציפות?
15.
בפעם ה-15 ברציפות
לטורניר.
לטורניר. כן, שזה מטורף לחשוב על זה. בואו, אפשר גם שנייה גם לדבר על המשחקים עצמם, אבל אני רוצה יותר שנדבר על הספקולציות לעתיד. מה אנחנו הולכים לראות בעוד שנה, תכלס? כשחושבים על זה,
יורו-בספטמבר.
בדיוק, בעוד כמעט שנה באליפות הזו.
קודם כל, דני אבדיה.
שזה חשוב.
שזה חשוב.
הכי חשוב. הכי חשוב.
הכי חשוב.
פעם, זה תהיה הפעם הראשונה מאז האליפות האירופה לעתודה 2019, שים הדר ובן שרף משחקים תחת אריאל בתלחמי. אריאל בתלחמי מאוהב בהם, ייתן להם את כל החופש שהם רוצים. וגם עכשיו...
דני אבדיה בים הדר.
מי אמרתי?
אמרת בן שרף.
אוי, 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 בן שרף אולי לא יהיה שם.
הוא לא יהיה שם.
כנראה שלא, לצערנו.
כן, על פי ההיסטוריה הוא לא יהיה שם. גיא עשה על זה כתבה לפני...
כמה ימים, לא?
כן, לפני כמה ימים.
זהו.
אז דני אבדיה וים הדר יהיו שם, יובילו את הנבחרת הזאת. גם אמרו שהאווירה הייתה יותר טובה מהחלון הקודם שהיה שם. בחלון הקודם הייתה, כאילו, לפחות ביורו בסקט, אנחנו יודעים על מתחים ופה ושם דברים כאלה. מי שאני לא יודע אם יהיה שם זה תמיר בלט.
נעמה? כאילו מבחינת הסגל אתה אומר?
כי תמיר בלט וים הדר הם לא יכולים להיות ביחד באותה קבוצה. גם מבחינת מקום על המגרש, סגנון משחק, ויכול להיות שגם אישיותית. זה ספקולציה...
שלך?
זה ספקולציה שרצה.
אוקיי.
העניין המרכזי זה שאנחנו משחקים מול נבחרות שלא מגיעות בסגל המלא שלהן, ואנחנו, כנבחרת ישראל, מגיעים בסגל המלא שלנו כמעט לכל משחק, למעט דני אבדיה.
נכון.
אני לא יודע, שוב, אנשים מדברים על רבע גמר ודברים כאלה, כמו שדיברו ב-2022 זה היה נראה הגיוני, כי דני אבדיה היה עוד על גדר כוכב. עכשיו דני אבדיה הוא על גדר שחקן רוטציה טוב ב-NBA. לעשות את השינוי הזה מתפקיד של שחקן רוטציה, תפקיד של כוכב, זה משהו שעומרי כספי ניסה לעשות ונכשל. לא פעם אחת ולא פעמיים.
נכון.
לא יודע כמה לדני אבדיה יש את האופציה לשנות את זה, ולאור הסיטואציה הזאת, אני לא יודע כמה לנבחרת ישראל, שתדורג במקום בדרג החמישי, ואחד לפני האחרון בהגרלה, יש לה באמת את היכולת להגיע לרבע גמר.
תראה, לי יש, כאילו אנחנו עוד נדבר הרבה לקראת היורובסקט, אבל... כאילו, יש לי את הסיבות שלי לפסימיות מבחינת נבחרת ישראל, אבל דני אבדיה היא ממש לא הסיבה לפסימיות בעיניי. לדעתי הוא הסיבה האחרונה לזה שנבחרת ישראל לא הצליחה ביורו בסקט האחרון. הוא נתן באמת כמה הצגות, אנחנו ראינו, זוכרים את המשחק מול מרקנן ופינלנד, המשחק הראשון. אני חושב שאין שום סיבה שהוא לא ייקח על עצמו ויעשה את העבודה גם הפעם. השאלה זה באמת מה קורה סביבו. אמרת תמיר בלט, לא חושב שיש לנו כל כך לוקסוס לוותר על שחקן כזה, זה לא שאנחנו שופעים בשחקני יורוליג פה, באיזה תפקיד שזה לא יהיה, אתה יודע, גם אם זה בתור רכז מחליף עכשיו, ששלוש דקות לסוף רבע ראשון יעלה, ויעשה את השינוי מול הסקנד יוניט של היריבה, כמו שהוא היה שנה שעברה במכבי, שהוא היה בא מהספסל, אחרי בראון ובולדווין, הוא היה נותן בראש לסקנד יוניט של קבוצות יורוליג.
יש הבדל, אבל שמכבי הוא שחק אצל עודד קאטה, שזה הבייבי שלו.
תראו, קודם כל שניכם בעיניי צודקים, כן? כאילו תמיר בלט הוא שחקן משמעותי שיכול, ויכול להיות שבסיטואציה הזאת גם צריך לעלות מהספסל. אני אגב חושב שאם אנחנו מסתכלים על הסגל הנוכחי שהיה עכשיו במוקדמות, 11 שחקנים יכולים להיות בסגל במשחקים ביורובסקט.
אני חושב שזו הבעיה.
אני לאו דווקא חושב שזו בעיה, to be honest. אני לאו דווקא חושב שזו בעיה, להפך אני אגיד לך, אני חושב שזה דווקא דבר שהוא חיובי. למה? כי אנחנו רואים באופן קבוע שהמשכיות בסגלים משפרים באופן משמעותי את הסינכרון, משפרים באופן משמעותי את הסיכוי שלך לשחק בצורה נכונה וטובה אחד עם השני. אז ההוספה, סתם בוא ניקח לדוגמה של דני אבדיה במקום איזשהו פורוורד אחר, לדוגמה שלא היה משמעותי בחלון הנוכחי, ובלי שום קשר דני אבדיה השחקן קצת יותר טוב ממנו, אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, אני לא צופה שהם יגיעו לרבע הגמר, אני לא חושב שהם אחת משמונה הנבחרות הכי טובות באירופה, אבל הם אמורים להיראות יותר טוב ממה שהם נראו ב-2022, כי הייתה המשכיות, כי הם שיחקו ביחד תוך כדי החלונות, וכי גם קדין קרינגטון מוסיף הרבה מאוד לנבחרת הישראלית. מוסיף הרבה מאוד לנבחרת הישראלית. זה שחקן שיכול לקחת את הכדור אליו לידיים ולעשות צל.
חד משמעית.
ואת זה...
אין הרבה ישראלים כאלה, נקודה.
בדיוק. בדיוק. דרור, אתה...
לא, אני מסכים עם כל מילה שאתה אומר.
אבל?
העניין המרכזי שאני לפחות חושב עליו, זה שההמשכיות שאתה מדבר עליה, צריכה להיות עם שחקנים ברמה יותר גבוהה. מה הכוונה? עכשיו עושה השפעה כאילו קיצונית, אבל היא הגיונית. נבחרת סרביה. ההמשכיות שלה עם פשיץ' הולכת שנים אחורה.
נכון.
עם שחקני יורוליג שמגיעים כל חלון, ולא עושים, והם עושים את הבעיות לקבוצות שלהם, ופה ושם בעניינים. וכשאתה אומר המשכיות מנבחרת ישראל, והסגל שיש לנבחרת ישראל, זה לא סגל שרואה דקות משחק ביורוליג, או אפילו ביורוקאפ, אם נגיד את זה. יש 3-4 שחקנים שרואים דקות משחק ביורוליג וביורוקאפ.
אז בוא נדבר על זה שנייה. האם אתה, כשאתה מסתכל על הסגל הנוכחי של הקבוצות הגדולות, וכשאתה מסתכל על הסגל הנוכחי באופן כללי של נבחרת ישראל, מה היית יכול לשנות? כלומר, זה לא...
אין מה לשנות.
יפה, אבל זו הנקודה שלי.
אני פשוט אומר שהבעיה, או שמה שהולך להיות בקיץ, זה ציפיות מוגזמות, הכנה לא יותר מדי טובה, ואולי אכזבה. וצריך כבר מעכשיו, כבר מחודש נובמבר, להפנים ולקבל את זה שהציפיות צריכות להיות מונמחות יותר. ציפיות צריכות להיות לשחק טוב.
אתה ממש צודק. אני לא חושב שיש פה מישהו באולפן שחושב אחרת ממך. להפך, אנחנו הכי מסכימים איתך בעולם. אני לא מאמין, אני גם אמרתי את זה עכשיו. אני לא חושב שנבחרת ישראל יגיעו לרבע הגמר. אין על זה עוררין בעיניי. הם לא יגיעו לרבע הגמר. מה שאני כן מדבר עליו זה ש... אתה מסתכל על הסגל הנוכחי של נבחרת ישראל, כשאתה מסתכל על 12 הישראלים הטובים ביותר שנמצאים היום בעולם הכדורסל, רובם, אם לא כמעט כולם, היו בסגל הנוכחי, למעט דני אבדיה שהיה ב-X.
היה את זה גם אבל בחלונות אחרים, כאילו ההבדל הוא כל כך מינורי בין הוספת שחקן כזה או אחר, כאילו הייתה את התקופה של ליאור אליהו, גל מקל, קדיר, מור וקספי וכל
וכל החברים.
ומה הם עשו? הם לא הצליחו יותר מדי. אולי עברו פעם אחת שלב.
אתה לא חושב, וזו נראה לי שאלה, אחרונה לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, אתה לא חושב שהסגל הנוכחי מוכשר יותר מהסגל הזה? שעכשיו עליו דיברת?
אני באמת לא יודע.
מעניין. אני... מה אתה חושב, גיא? אני עוד רגע אגיד מה שאני חושב על זה. אני
חושב שדני אבדי יותר מוכשר מקספי, ים אדר יותר מוכשר ממקל, סורקין יותר מוכשר ממי שלא היה סנטר אז.
ועכשיו השאלה זה, האם זה מספיק?
לא בטוח.
אני פשוט, כי אין אופציה אחרת,
כי
כן, כאילו...
אתה יודע, מה שעשינו עכשיו זה למדוד את ישראל ביחס לעצמה שלפני 5 שנים, או 10 שנים, אבל בסופו של דבר היא נמדדת ביחס ליריבות, וזה גם שאלה של איזה יריבות תקבל, איזה סגל היא מגיעו.
אז רק נוסיף שיכול להיות שדני וולף יגיע, אולי כישראלי, אני לא יודע איך, פיבה, והקסמים שבפיבה יעשו את שלהם. ואולי הם צריכו להביא עוד איזשהו שחקן צעיר, לא יודע, אימנול שרפ, טי-ג'י ליף, או טי-ג'י ליף לא צעיר.
טי-ג'י ליף.
אבל איזשהו מישהו יליד ישראל שמשחק בחול, שגם ככה היה פעם בנבחרת ישראל בעבר, ואולי דווקא התוספות האלו יהיו טובות ויעזרו.
כן.
בנוסף לקרינגטון.
כל אחד כזה זה מבורך.
בדיוק. טוב, אנחנו דיברנו ממש לא מעט לאחרונה, אני מציע שניקח הפסקה, ונחזור מיד אליכם.
באמצע הצבע, מדברים כדורסל ישראלי בגובה העיניים.
אנחנו במפה, ואנחנו נשארים במפה.
אפיה לשלוש. איזה יופי של רבע.
מהלוח הטקטי עד לקולות מהמגרש, ומכפר בלום ועד אלת. נמרוד קהנו וחברים מסכמים בכל שבוע את הכדורסל הישראלי בארץ ובאירופה. חפשו באמצע הצבע, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. כדורסל אירופי.
אז אנחנו עברנו עכשיו לכדורסל האירופי, וגיא, יש לנו שאלה. בעצם יש לך שאלה, אבל אני זה שאגיד אותה בתור הקריין שלנו לערב.
אוקיי.
יש לנו שתי קבוצות שנמצאות בצמרת של היורוליג, שתיהן מפתיעות. הראשונה גרמנית, השנייה צרפתית, ואנחנו דברים כמובן על באיירן מינכן ועל פריז. בשנים שעברו, לפחות בשנים שמאז שהתחלנו להקליט את הפודקאסט, שזה כבר, זו השנה השלישית אגב, שזה מטורף.
היה לך אגב פתיח של מלחמת העולם הראשונה קצת.
נכון.
הייתה אווירה.
נכון, נכון. והשנייה.
גם צרפתים נגד גרמנים זה...
כן. והשנייה, ומלחמת מאה שנים, לא משנה.
הרבה היסטוריה.
יש לנו שתי קבוצות שאף אחד מאיתנו לא ציפה שיהיו כרגע בטופ של היורוליג. חזינו בדברים האלה בעולם, וחזינו בדברים האלה בשנתיים האחרונות עם קבוצות כמו וירטוס בולוניה, וז'לגיריס, ועוד רבות וטובות משתיהן. האם אחת מהן, או אף אחת מהן, או באופן כללי אולי אפילו שתיהן, יישארו לפי דעתך בטופ של היורוליג עד סוף העונה?
תראה, בסופו של דבר... קודם כל אנחנו צריכים להגדיר מה זה אומר טופ, כי בסופו של דבר אם אחת הקבוצות האלה עולות לפלייאוף דרך הפלייאין, נגיד את זה ככה, זה אולי יהיה פספוס לאור הפתיחה הזאת, אבל זה לא איזה כישלון או אכזבה בטח שלו. בטח פריז בעונה הראשונה שלה, ובאיירן גם כקבוצה שלרוב לא מגיעה לפלייאוף. תראה, בסופו של דבר הטבלה, כן אני מאמין שתתיישר, אנחנו רואים שמתחת ל... מתחת לשתי הקבוצות האלה יש קבוצות כמו ברצלונה, ריאל מדריד, שאנחנו יכולים עוד לראות אותן, עוקפות אותן בהמשך. אם אתה שואל אותי במי אני מאמין יותר, אז נראה לי שקצת יותר דווקא בבאיירן מינכן.
וואלה, הפתעת אותי.
באמת?
כן.
קצת יותר.
כן,
נדון על זה.
כן, אז קודם כל נגיד שהיו שם חילופי מלאמים די פתאומיים בקיץ, פאבלו לסו כזה עזב משום מקום, בלי התראה. והביאו במקומו את גורדון הרברט שזכה עם גרמניה באליפות העולם לפני שנתיים אוטוטו, שנה וחצי, ואתה רואה את באיירן מינכן בטח בקו האחורי יותר משוחרת. אחד הכוכבים שלה זה קארסן אדוארדס, שהוא כבר לא רוקי ביורוליג, יש לו איזה ניסיון של שנתיים שלוש, ואתה רואה אותו הרבה משוחרר, הרבה יותר משוחרר ממה שהוא היה שנה שעברה בבאיירן מינכן. ואם אתם זוכרים, עוד לפני זה היה גם בפנרבחצ'ה, הוא לא הצליח שם, הוא גם היה כאילו יותר מרוסן, ועכשיו שנותנים לו את החופש לפעול, ובטח שיש לידו עוד גארד מאוד מאוד מוכשר כמו שבאז נייפיר, שחקן שאני אוהב עוד מהימים שלו ב-NBA, אז אתה רואה ניצוצות.
יש לי תוספת לזה.
בבקשה.
פריז וביירן הן שתי קבוצות שחולות על בלגן. משחקו, הן, כאילו, אם יש משחק מסודר, הן יבלגנו אותו. המשחק ביניהן, ששתיהן שיחקו אחת נגד השנייה, נגמר 109-107 בלי הערכות.
וואו, מי ניצח אז?
ביירן.
אוקיי.
משחק משוגע. המלצה לכל אחד שאוהב התקפה. בכללי, שתי הקבוצות האלה זה המלצה לכל אחד שאוהב התקפה. עכשיו, ביירן מינכן, סגנון המשחק שלה הוא קצת יותר קבוצתי מאשר של פריז. בגלל זה אני קצת יותר מאמין בה. פריז, מוצאים לטי-ג'י שורץ, אולי חיפי עולה ל... עולה הלאה, כאילו לוקח את הצעד קדימה, אבל לא, אין את העוד מישהו. מאודולו זה לא אותו שחקן שהיה בעבר, באלבה ברלין, והוא לא, יש לו את המשחקים פה ושם, אבל הוא לא האיש שהחליף את טי-ג'יי שורץ. בביירן, אם שחקן נפצע, נניח שבאז נפיר שמתישהו זה יקרה, כי זה צריך לקרות
זה
מתישהו.
זה קורה גם כל הזמן, זהו.
יש מי שימלא את החסר. הסגלים של הרברט נועדו לכך שתמיד יהיה מי שימלא את החסר. Mm-hmm. הוא לקח את גרמניה לגמר אליפות העולם, עד שלב הפלי-אוף.
בלי פרנץ וגנר. נכון.
שפרנץ וגנר זה השחקן הכי טוב שלו, למעט דניס שרודר. בכללי, גם הרבה מאוד שחקנים גרמנים נמצאים שם. זה מישהו, זה מאמן שמכיר את השחקנים שלו, והשחקנים מכירים אותו. בניגוד לפריז, שזה קבוצה שצריכה להכיר מאמן, ומאמן שצריך להכיר קבוצה, ועושה את זה בצורה מאוד מרשימה, תיאגו ספליטר. וגם ביירן קולט הכי טוב ביורוליג, ב-11 משחקים. כאילו, אם עכשיו נותנים תעודת שלישונה, ביירן זה קבוצת ההתקפה הכי טובה ביורוליג.
כן.
משהו מאוד מוזר לחשוב עליו.
נכון.
ובגלל זה אני קצת יותר מאמין בה, כי אני חושב שהירידה שלה תהיה פחות קיצונית מזה של פריז, ושתי הירידות ככל הנראה יקרו באיזשהו שלב במהלך העונה.
כן.
עוד שחקן בבייארן מינכן, שמה שנקרא Deserves His Flowers, זה אנדי אובסט, גארד שלהם.
אגדי.
באמת אגדי, בן אדם שמחתיש לשעה פעם בחודש אולי, או באמת יש לו ידיד. יש לי כאילו חולשה לשחקנים שכל מהותם היא לקלוע שלושות, אתה יודע. השחקנים על שם ג'י-סי קרול, כאלה.
אז, כמה הוא מירר אותך בתור אוהד כן, מכבי תל אביב,
כן,
אה?
כן, אבל אוהב אותו, אין מה לעשות. ואובסט הוא גם באמת צלף.
אבל הוא גם שומר נהדר. הוא שומר לא רע. לא יודע אם אתה...
אובסט, אתה מדבר.
כן.
כן.
אז זה אני מדבר, לא ג'י-סי קרול.
זהו, תהיתי עד כמה הלכנו אחורה.
טרנדי קלאסי, ואם כבר אנחנו פרגנים לאובסט, סיאן השלשות ביורוליג,
כן.
למשחק אחד, קלה 11 שלשות, במשחק האחד, המשחק האחרון שלו נכון לשעה זו, יש להם היום משחק, ופשוט הוא חיפש את השחקנים, כאילו, הרברט יודע שהשחקנים שלו יפרחו, הוא נותן להם לזרוק שלשות, הוא מבין לאיפה המשחק הזה הולך כרגע, ביירן זרקה במשחק נגד ברצלונה, שנשבר סיאן השלשות, היא זרקה לדעתי כמות לא נורמלית של שלשות, פי לדעתי 2 ממה שברצלונה זרקה, לא סליחה, היא קלעה פי 2 ממה שברצלונה זרקה או משהו כזה, זה פשוט, זה לראות אותם, זה כמו לראות NBA, אם אתם אוהבים את המשחק של NBA, ביירן זו הקבוצה בשבילכם, אם אתם לא אוהבים את הקבוצה של NBA, עדיין תראו את ביירן כי זה אחלה קבוצה.
צמד גארדים אמריקאים.
בדיוק. אז למה אתה חושב שפריז...
נטו בגלל שחקן אחד שאתה באת וציינת מקודם.
נטו בגלל ה-MVP של היורוליג.
נטו בגלל ה-MVP של היורוליג. ושמו הוא טי-ג'יי שורץ.
טורף כאילו לחשוב על זה.
אנחנו אשכרה לפני שנתיים, הוא היה בגמר הגביע, כן, גביע האלופות, ליגת האלופות של ה...
הליגה השנייה בחשיבותה ובאיכותה באירופה, על פי גורמים שהם לא ישראל היום.
כן, וואלה, גורמים שהם לא ישראל היום.
שהם לא ישראל היום.
הבנתי. אבל אין מה לעשות, טי-ג'יי שורץ, קודם כל, אני באמת לא יודע כבר, אני נגמרו לי הסופרלטיבים לשחקן הזה, שהוא לא גבוה, הוא בגובה שלי.
בלשון המעטה.
הוא בגובה שלי. 1.78 מ, סליחה, הוא אפילו נמוך ממני.
הוא נמוך יותר.
הוא נמוך ממני.
הוא באזור 1.75 מ, עם נעליים קצת גבוה יותר.
אז הוא נמוך ממני, אבל השחקן הזה, הצורה שבה הוא משחק באמת, כמו שדרור המליץ לשחקנים או לאנשים שאוהבים כדורסל התקפי ללכת לראות את ביירן מינכן, אני מציע לכל שחקן בעולם, וגם לאוהבי הכדורסל, לראות את טי-ג'יי שורץ משחק כדורסל. למה? כי יש לו... יכולות שאין להרבה מאוד שחקנים, בעיקר לא באירופה. היכולת שבה הוא שולט בגוף, והיכולת שבה הוא שולט במשחק, והכליעה האבסולוטית שלו מהמיד ריינג', והאסיסטים, והצורה שבה, אתה מרגיש שהוא מצליח לנטרל את החסרונות שלו למול היתרונות שלו, שאין הרבה שחקנים שמצליחים לעשות את זה. כאילו, קיירי ארווינג לדוגמה, בואו ניקח אותו כדוגמה, עד שנה שעברה, היה ידוע בתור בור הגנתי. ספציפית משהו בשנה שעברה בפלייאוף קצת השתנה, הוא חזר טיפה אחורה, אבל טי-ג'יי שורץ, על אף החסרונות שלו בהגנה, כי הוא בסוף שחקן עמוך, אתה לא מרגיש איכשהו שהוא חסר, הוא מצליח פשוט לעשות את הכל בצורה כזו סינרגית ומעניינת ויפה והכל, ואני, לי כיף לראות את השחקן הזה משחק כדורסל. וזו הסיבה שאני מאמין בפריז.
אני, בוא ניתן השוואה מוזרה.
קדימה.
קחו לג'יימס ארדן את השלשות.
נייס, אוקיי. אני מתחבר לזה, פשוט ג'יימס ארדן הוא האבולוציה, עזוב, אני שוב, מנטרל את ג'יימס ארדן את השלשות, בסוף מדובר בשחקן עם כמות השלשות השנייה בכמותה
סליחה,
בהיסטוריה.
סליחה, אתם קחו לו את העונשין.
פשוט לג'יימס ארדן, עשו על זה מחקרים פיזיולוגיים על ג'יימס ארדן, הוא באחוזון ה-99, כלומר הוא באחוזון העליון בעולם, ביכולת שלו לעצור ולשנות את הכיוון תנועה שלו. כלומר, אם הוא עכשיו חודר לסל, הוא באחוזון ה-99 של בעולם בלעצור את עצמו במהירות ולעשות תנועה הפוכה, תנועה לצדדים. הוא חריג פיזיולוגית. זו הסיבה שהוא גם כל כך מצליח. לא, אחת מיני סיבות.
אז לדעתי, לטי-ג'י שורץ גם יש את היכולת הזאת לעצור, ו... כל המהלכים של פריז, כל ההתקפה של פריז, באמת מבוססת בידודים של טי-ג'י שורץ. פחות הנעת כדור, פחות דברים כאלה. כל מי שקולע בפריז הוא תוצר של טי-ג'י שורץ. ואם טי-ג'י שורץ יורד לספסל, אז הוא תוצר של חיפי סלש לא. זה הסגנון התקפה, בידודים, בידודים, בידודים. ואני לא יודע כמה אפשר להחזיק בידודים. טי-ג'י שורץ מחזיק את זה כבר שנתיים.
כן.
מי אני שד אופר?
בדיוק. אנחנו עוברים מפה. ותשים ל-NBA.
כדורסל מעבר לים.
אז אנחנו, מה שנקרא, הגענו, כבר ראינו לא מעט משחקים עונה. אני חושב שאנחנו כבר בשלב רבע עונה, כשחושבים על זה. נכון? רוב הקבוצות שיחקו באזור בין 18 ל-21 משחקים. ואני רוצה שכל אחד מאיתנו נעשה איזשהו או שאוט-אוט, או מישהו שהרשים אותו, או משהו שהפתיע אותו. בקבוצה או שחקן ב-NBA, ונתקדם משם. בסדר? דרור, אתה בחרת לך מישהו או קבוצה?
בחרתי שניים.
לא שניים, אחד.
שניים זה בקצרה.
לא, אחד.
טוב, אחד.
אחד בעריקות קצת.
אוקיי. יצא לי לראות רק את המשחק, כנראה רק משחק אחד שלהם, וזה המשחק הכי טוב של, כאילו המשחק הכי חד צדדי של העונה, ממפיס גריזליז. מה שאני אוהב בקבוצה הזאת, זה שהיא כבר שנתיים או שלוש או עשור וחצי, היא יותר, היא מקבלת, לא, היא מפיקה יותר מסך הלקיה. מה זה אומר? שכל שחקני הסגל שלה, לא משנה אם הם משחקים 3 דקות, הם יכולים לשחק משחק אחר כך 30 דקות, הם יפיקו ויביאו לך את המיטב, הם מכירים את השיטה, המשכיות, מה שנקרא. למרות שבעונה ממוצעת יש להם באזור ה-5,000 שחקנים. הם קולעים עד כה, למרות שהמאזן שלהם לא מאוד מרשים, 12-7, למרות שזה מספיק.
זה בסדר, זה סבבה.
כן, זה עד כה מספיק. מקום רביעי במערב בינתיים.
כן, מספיק מקום רביעי במערב.
מאוד.
הצפוף. הנתון הבאמת מרשים זה שהם באחוזים מהשדה של 48.6.
שזה יחסית גבוה ב-NBA, לא?
מקום שלישי בצוותא עם אינדיאנה. עם קבוצה התקפית נהדרת, יש להם עם קבוצה הגנתית גם יחסית סבבה, לא משנה מי משחק, גם אם זה ג'אמורנט, גם אם זה עכשיו מרקוס סמארט עולה מהספסל, גם אם עכשיו הוא פותח ב5, לא משנה מה, הם יכולים לשחק כמו שהם רוצים בכל סגל, וחבל לי על זקידי שנפצע במהלך מלוכלך של דריימונד גרין, ואולי יכול להיות שזה מה שיעלה לו בסופו של דבר באיזשהו תואר של רוקי העונה. למרות שג'רד מקין
הוא... כמה זמן הוא אמור, איך קוראים לזה? הוא אמור להיות בחוץ?
הוא היה day to day ועכשיו זה כבר שבוע או שבועיים.
הבנתי.
רק מילה באמת על ממפיס, כי הייתה הפלן בי שלי.
הבנתי.
מה שנקרא. הם יודעים למצוא את המציאות, בין אם זה סיבובים נמוכים, מקומות נמוכים בדראפט, אנחנו זוכרים מקרים כמו דזמונד ביין מהשנים האחרונות, והשנה יש את ג'יילן ווילס.
האגדי.
באמת, כן, באמת אגדי. מועמד לחמישיית הרוקיז, והוא גם נבחר סיבוב שני. גם אתה יודע, שחקנים כאלה שמוצאים בזול, שלא קיבלו בהזדמנויות במקומות אחרים, כמו הבן של סקוטי פיפן, שהוא גם עושה שם עבודה נהדרת. ובסופו של דבר, לדעת למצוא את השחקן שיחזק את הרוטציה בסכום כזה נמוך, זה אחד הדברים שהכי משפרים את הסיכויים שלך להצליח.
אמת. גיא, מי השחקן או הקבוצה שלך?
טוב, אז אחד באמת הדברים הכי חשובים בבנייה של קבוצה מנצחת, זה לבנות את היסודות האלה של כשאתה עושה בנייה מחדש, לא להתבזות. כאילו להיות קבוצה שמנצחת, שיודעת לנצח ולא רק חוטפת בראש, ואני חושב שמי שמראה לנו את זה כרגע בצורה מאוד יפה זאת ברוקלין נטס. הם מדורגים מקום שמיני במזרח, מאזן 9-10, זה הרבה יותר ממה שציפו מהם. עכשיו צריך להגיד, הסגל שלהם כרגע יש בו הרבה מאוד שחקנים, שהם מועמדים קלאסיים לטרייד, לחזק קבוצות שרצות בפלי אוף, כמו שרודר, קם ג'ונסון, פיני סמית, באמת לא חסר. אבל עצם זה שהם שם כרגע, עם כל החברה הצעירים שיש שם, והם באים לנצח כל משחק, ולא עכשיו, לצורך העניין, וושינגטון, שעם התרבות שיש שם הם לא יגיעו לשום מקום, אז אני חושב שמגיע להם מילה טובה על זה. נגיד רק שהשחקן הכי טוב שלהם השנה עד כה זה קם תומאס, את אחד הסקוררים הטובים ב-NBA השנה, שהוא פצוע לכמה שבועות. עכשיו, הוא לא חתם על האקסטנשן עם ברוקלין. זאת אומרת שהוא בקיץ הופך לשחקן חופשי מוגבל, האם הוא יעבור בטרייד עוד במהלך העונה, לא פוסל את זה, צריך עוד לראות. מצד אחד, ברוקלין עם כל הניצחונות האלה, נראה שלהשיג את קופר פלאג יהיה קצת קשה.
קשה.
קשה עד בלתי אפשרי, אבל בסופו של דבר זו תרבות נכונה, בריאה, ועובדה שכל פעם שאנחנו שומעים על איזה כוכב ממורמר שרוצה לעזוב, ברוקלין היא מועמדת.
נכון.
כי רואים בה כמועדון רלוונטי שיש שם את התשתית להצליח.
אני אתן את הקבוצה שלי, שחקן האמת, יחסית בקצרה, וזה פרנץ וגנר. אחרי שנפצע מה שנקרא הפרנצ'ייז פלייר שלהם, פאולו בנקרו, לתקופה מסוימת, אחרי הפתיחה המאוד מאוד מרשימה של אורלנדו, היו הרבה מאוד קולות שאמרו, הנה אורלנדו הולכים ליפול, ודווקא אז פרנץ וגנר, שהוא קיבל להערכת חוזה הקיץ, יש כאלה
ענקית.
שיגידו, ענקית, עצומה, יגידו בצורה באמת לא פרופורציונלית לכישרון שלו וליכולת שלו, הוא מתפוצץ ומוכיח שבאמת יש פה, אני קורא לזה two-headed dragon, באמת שני שחקנים שיכולים להוביל קבוצה הלאה בצורה מאוד מאוד מרשימה, והוא מוכיח את זה בין אם זה בהתקפה ובין אם זה במנהיגות ובין אם זה בקלאץ' הוא ניצח משחק, הוא בעצם מנחיל את ההפסד, נראה לי הראשון של הלייקרס בבית, עם שלשת ניצחון על הפנים של AD, שלשה מאוד מאוד מרשימה, ממש. בדרגת קושי מאוד מאוד גבוהה. אני מאוד מבסוט על אורלנדו, סליחה, והכי מבסוט בעצם על היכולת שלהם לאתר שחקן כזה, ולהגיד, אנחנו נותנים לך את המושכות, תוביל אותנו. וזה בעיניי הדבר המרשים.
זה גם היה לפני שבנקרו הגיע.
נכון.
נתנו לו את המושכות, ואז בחירה ראשונה קיבלו את בנקרו, ועכשיו הוא פשוט מוכיח שהוא לא שחקן חד גוני.
נכון.
האחוזים שלו עולים, זה מה שחשוב.
בדיוק, בדיוק. טוב, אז אנחנו מסיימים את החלק המקצועי שלנו להיום, ועוברים לפינתנו האחרונה.
פינת המשחקים.
גיא צוק, קדימה, show us the money.
טוב, בונים חמישיות עם קאץ', אוקיי? אתם ככה מתחרים אחד בשני. החמישיות הם שחקנים ישראלים. בהווה, יכולת נוכחית. אבל זה לא רק החמישייה אתם בוחרים, אלא אתם בוחרים גם מאמן.
אוקיי? Okay.
אנחנו נעשה את זה דראפט של כאילו 1, 2, 2, 2.
Okay. יש הגבלות נוספות? או שפשוט אפשר לבחור...
אין מגבלות, אם אתה רוצה לבחור את המאמן ראשון, אתה יכול. אם אתה רוצה לבחור, בסדר שלכם. אז מי מתחיל?
רגע, ישראלים זה יהודים או ישראלים זה ישראלים? אני בכוונה, אני שואל אותך, כי זו שאלה בעיניי...
אזרחי מדינת ישראל.
הוא רוצה לבחור את אובי טופין, עכשיו הוא לא יכול.
לא אובי טופין, אבל מישהו אחר. השאלה אם זה אפשרי. מה זה אזרחי מדינת ישראל? אני כאילו...
יש לו תעודת זהות כחולה?
אתה מבין כאילו את השאלה שלי?
תעודת זהות כחולה.
אבל אני לא יודע אם יש להם תעודת זהות כחולה או לא.
וואי, אתה מסכן אותי.
לא, כי דני וולף אני לא יודע אם יש לו.
אה, הוא ייצג את נבחרת ישראל.
סבבה. שון אבייב?
יש לו, נולד בחדרה.
מאמן? אוקיי, תודה.
סבבה, אז מי מתחיל?
אני אתן לדרור את זכות הבחירה.
אתה בוחר אחד, ואז נמרוד בוחר שניים.
כן, דני אבדיה.
אוקיי.
לגיטימי.
יכול לבחור שניים, מזכיר כולל מאמן.
כן, כן, כן. אני אקח את רומן סורקין ואת קדין קרינגטון.
שניים, דור.
אוקיי, אני הולך למידת התאמה. ים הדר. ודני וולף.
יפה, גנבת לי? גנבת לי ממש?
אני יודע מה רצית. אני לא אקח.
זה בסדר. אני אלך, אז בחרתי את רומן ואת קדין, אני אלך על תמיר בלט ותומר גינת.
מעניין.
לא לקחת לי יותר מדי. אני אוהב את זה.
בסדר.
אני הולך להפתיע פה קצת. אני לוקח את השחקן הישראלי של העונה בליגת העל גור לוי, בלעמדה מספר 4. ומאמן עודד קטש.
בסדר. אני נשאר לי 3. כן, נשאר לי עמדה 3 ומאמן. אז אני אקח את שון אבייב, שבעיניי הוא הולך להיות מפלצת.
אוקיי.
והמאמן שלי יהיה אריק שיבק.
מעניין. מאמן נבחרת הולנד היום.
נכון.
מה, אני צריך שחקן מעמדה מספר 2?
כן.
לקחת את אימנואל שרפ?
קח את אימנואל שרפ.
יאללה, יש לי סקורר בזה. אימנואל שרפ ב2.
נעבור רגע זריז על הבחירות. החמישייה של...
לא, רגע, אני רוצה לשנות.
לא, 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 לא.
בן שרף ב2.
לא, מה, הוא כבר בחר.
די, נו.
הוא בחר.
תן לי בן שרף ב2.
לא רוצה.
לא, אני לא שואל אותך. גיא, תן לי בן שרף ב2.
הוא בחר.
גיא, אני עובד איתך. תן לי בן שרף ב2.
אני מנהל את הפודקאסט.
תוריד לי בשכר. אולי, אתה לא הבוס.
אני הבוס פה. אל תשכח את זה. אוקיי, יאללה.
החמישייה של דרור, ים הדר, אימנואל שרף, גור לוי, דני וולף, ומאמן עודד קטש. איך הפרטתם את קטש מתמיר בלט? אני לא יודע איך הם התגברו על זה. ושל נמרוד, בלט, קדין, אבייב, סורקין וגינת, ומאמן אריק שיבק.
מה אתה חושב?
שמע, כאילו, היתרון האיכותי של אבדיה הוא כאילו...
הוא משמעותי, נכון.
הוא משמעותי. אני חושב שגם המאמן היותר טוב על הקווים, בגלל זה אני... נוטה לדרור.
בגלל זה לא רוצה את
אבדיה שרף, אבל זה לא מאוד חד משמעי.
כן, אני מסכים
לך. ואם הייתי בוחר בשרף?
שאלה אם מדר ושרף יכול לשחק ביחד.
רבע רביעי נגד אוקראינה, ראינו את זה.
כן.
טוב חברים, אנחנו מסיימים. תודה רבה דרור, תודה רבה גיא. היה לו עוד פרק סופר מעניין שהיה לנו היום. דברו איתנו חברים, אנחנו זמינים ונשמח אפילו לקבל שאלות מכם. אנחנו היינו אנחנו ואנחנו מפגשים בפעם הבאה. תודה רבה.